בעזרת השם ננסה היום להבין קצת את מידת התמימות, וכדי שלא נטעה אנחנו נקדים איזו הקדמה שתעזור לנו להבין כהלכה את מידת התמימות. בדרך כלל מקובל להבין שתמים זה שלם. להיות תמים זה להיות אדם שלם. אנחנו רוצים להיות תמימים, שלמים. וזה מחייב איזו התבוננות על המושג הזה של שלמות. כי זה מושג מצד אחד מאוד מפתה, להיות מושלם. וואו, זה נשמע טוב. אני עושה דברים מושלמים, אני אדם מושלם. זה נשמע טוב כזה. מצד שני, זה אחד המושגים הכי מסוכנים שיש. את אחד הדברים שגורמים לנו לנזקים הכי גדולים, זה המושג הזה. להיות מושלם. כשאדם רוצה להיות מושלם, אז הוא נזהר מאוד. לא לקחת על עצמו שום דבר שעלול להכיל כישלון או טעות או חוסר הצלחה מובטחת מראש. קשה לו להתמודד. הוא צריך להיות מושלם, נכון? אז אם הוא, כדי להיות מושלם, הוא צריך להיות כזה קטן, הוא יהיה כזה קטן ומושלם, במקום כזה גדול ולא מושלם. זאת אומרת, אנשים מושלמים הם גם חוששים לקחת אחריות על דברים, כי אולי הם ייכשלו. אולי זה לא יהיה מושלם. הם גם כועסים בקלות. כי משהו לא מושלם, זה ממש מרגיז. אז הם כועסים על עצמם, על אחרים. בקיצור, להיות מושלם, אנחנו נראה עוד מעט, זה דבר שדורש ברור. מה זה להיות מושלם? מה אנחנו חושבים על שלמות? ואומר הרמח"ל בדעת תבונות, בדף י', כל יום ויום שעובר, העולם קרב יותר אל שלמותו. זאת אומרת, העולם מושלם או לא? לא. חסר. זאת אומרת, העולם הזה בכלל לא מושלם. אז זה קצת בעיה, להיות מושלם בעולם לא מושלם. העולם מתגלגל והולך בכל עת ובכל שעה, ואינו פוסק, מתגלגל והולך אל נקודת השלמות. אנחנו שואפים לשלמות, אבל אנחנו במצב של השתלמות. אפשר לומר שאם היינו מעמידים את הדברים בצורה מאוד מרובעת, היינו אומרים שיש ריבוע אחד כביכול שהוא שלמות, וריבוע אחד שהוא השתלמות. והעולם הזה הוא בריבוע של ההשתלמות. והוא שואף כל הזמן להתאחד עם הריבוע של השלמות. או בשפה יותר פשוטה, הקדוש ברוך הוא שלמות אינסופית. הקדוש ברוך הוא השלמות. והוא ברא עולם שעניינו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. העולם הזה כביכול מעלים את ריבונו של עולם, וכל מה שאנחנו עושים כל הזמן זה להתקדם, להתפתח, ולמעשה להגיע למפגש עם ריבונו של עולם. אז מה התהליך שעובר העולם? הוא עובר תהליך של השתלמות, של התפתחות, כדי להיפגש עם השלמות, עם הקדוש ברוך הוא. העולם כל הזמן מתעלה. העולם כל הזמן עובר את התהליך הזה שבו הוא עולה ממדרגה למדרגה תוך כדי ירידות ומשברים כדי להגיע למפגש עם השלמות, עם הקדוש ברוך. כל זה אומר דבר אחד. אומר הרב באורות הקודש, מה אנו חושבים בעמוד תף קוף למד א', יש לו פרק שנקרא השלמות המוחלטת וההתעלות. כן? לכאורה שני דברים. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוקית בהמצאת ההוויה. בלשוננו, למה אלוקים ברא את העולם? מה אנחנו חושבים? למה הוא ברא את העולם? יש לנו כל מיני תשובות. התשובה אחת מפורסמת, כי הקדוש ברוך הוא רצה להטיב, אז הוא ברא עולם כדי להטיב לו. תשובה אחרת, אין מלך בלא עם. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי למלוך עליהם. תשובה שלישית, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את ייחודו, שבעצם הכל אחד. שלושת התשובות זה תשובה אחת. על ידי גילוי הייחוד, מתברר שהקדוש ברוך הוא המלך, ומתוך כך טוב לעולם. אבל למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז אומר הרב, הוא ברא את העולם כדי, נגיד קודם בלשון שלנו, כדי שגם במקום שאפשר היה לחשוב שאין אלוקים, יתברר שיש. לפני שנברא עולם לא היה דבר כזה. זה חידוש. זאת אומרת, חלק מהשלמות האינסופית היא שהיא מופיעה גם במקום סופי. זה העולם שלנו. זאת אומרת, העולם שלנו במהותו הוא גילוי הבורא גם במקום שאפשר לחשוב שאין בורא. איפה הקדוש ברוך הוא? הנה, בית מדרש מלא אנשים, קירות, ספסלים, כיסאות, איפה אלוקים? אפשר לחשוב שהוא לא כאן אפילו, נכון? בשביל זה נברא העולם, כדי שניפגש איתו כאן, עכשיו, כאן, בחדר, בבית המדרש, יש אלוקים. בכל מה שאנחנו עושים, בכל מה שאנחנו עוברים, בכל מה שעם ישראל עובר, בכל מה שהאנושות עוברת, יש השגחה אלוקית, יש רצון אלוקי. בשביל זה נברא העולם. אז החידוש בעולם שלנו זה שגם בתוך המציאות הסופית יש אינסוף. בלשון של הרב אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. שלמות מוחלטת, ריבונו של עולם, שלמות מוחלטת. מעל הזמן, מעל המקום, מעל כל דבר שאנחנו מכירים, מעל כל גבול, שלמות מוחלטת. ואין בה שום דבר בכוח. מה זה דבר בכוח? דבר שהוא בפוטנציאל, דבר שעוד לא התגלה. באיזה מציאות, באיזה מצב יש בכוח ובפועל? במצב של זמן, של תהליך. אם יש תהליך, אז דברים שעוד לא התגלו, עתידים להתגלות, לצאת אל הפועל. אבל את הפטנט הזה מי ברא? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את הפטנט הזה שנקרא זמן ותהליך ויציאה מן הכוח אל הפועל. אז זה חידוש אלוקי. ומה היה לפני שהקדוש ברוך הוא חידש את זה? הייתה שלמות מוחלטת אינסופית, אנחנו לא מבינים את זה אפילו. אין זמן, אין מקום, הכל בפועל. אם הכל בפועל, אז אין שום מצב של התקדמות. אומר הרב, העולם הזה הוא הבחינה של ההשתלמות שיש בשלמות. מה זה השתלמות שיש בשלמות? שגם בתוך המציאות המושלמת שהיא בפועל, יש מצב של התקדמות. למה? כי אפשר לחשוב שאין שלמות, ומתברר שיש. קוראים לתהליך הזה השתלמות. הולכים ומתקדמים ומגלים יותר ויותר שלמות. עכשיו, באלוקות, אי אפשר לדבר על השתלמות. האלוקות היא, הקדוש ברוך הוא מושלם. אפשר לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא, יש בו איזו השתלמות, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא מושלם. שהרי השלמות המוחלטת, האינסופית, אינה מניחה מקום להוספה, משהו יתקדם. לא, הקדוש ברוך הוא כבר הגיע לכל מה שהיה צריך עוד לפני שהתחיל. כי לא התחיל ולא נגמר, כי אין זמן. הכל מושלם. למטרה זו, שגם המצב הזה של הוספת שלמות, של התקדמות, של גילוי האינסופיות גם בתוך סופיות, של גילוי השלמות גם בהשתלמות, צריכה ההוויה העולמית להתהוות. מתוך התחתית היותר שפלה, ממעמד של חיסרון מוחלט, תלך תמיד הלוך ועלו לעלייה מוחלטת. בסדר? וההוויה נוצרה בתכונה כזו שהדעד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. אז העולם שלנו הוא התעלות אינסופית בתוך השלמות הסופית. נאמר, השתלמות אינסופית בתוך שלמות אינסופית. זה העולם הזה. אז העולם שלנו, אם אנחנו מסכמים עד פה, הוא מצב של השתלמות אינסופית. משתלמים, משתלמים, משתלמים בעולם הזה, בעולם הבא, וממשיכים להשתלם, 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 עד אינסוף. וזה, איפה זה קורה? בתוך האלוקות, בתוך השלמות האינסופית. לאן אנחנו משתלמים כל הזמן עוד ועוד ועוד? לשלמות האינסופית. זה לא שאנחנו משתלמים בניוטרל. אנחנו בכיוון עוד ועוד ועוד התקרבות לשלמות האינסופית. טוב, זה התחלת הדברים. כן.
מתוך הבנה שהשלמות מבחינת הנבראים היא משהו שהוא פסול, זה כיפאון, זה מוות. אנחנו לא רוצים שלמות, אנחנו רוצים שלמות. אז בעצם הציפייה שלנו לשלמות, כאילו יש חיסרון. אני כאילו מצפ... ההשתלמות עצמה היא מצביעה על זה שאתה רוצה שלמות, ואנחנו לא רוצים את השלמות.
מה השאלה?
אם עכשיו אני אומר שאני רוצה השתלמות, ההשתלמות בפועל הזה, השתלמות, בעצם יש מטרה של שלמות.
נכון.
ואני אומר שהשלמות היא כיפרון, היא מוות, מפחד הנברא. למה?
זה מה שאנחנו עוד לא הסברנו, אז רגע. אנחנו עוד מעט נבין. עד כרגע הבנו רק דבר אחד. העולם הזה, במהות שלו, מכיל השתלמות, וההשתלמות הזו היא לכיוון המפגש עם השלמות, עם הקדוש ברוך הוא. לא אמרנו טוב, לא אמרנו רע. זה המצב. העולם שלנו הוא עולם סופי, שהולך ונפגש עוד ועוד ועוד עם האינסוף ברוך הוא. בסדר?
פעם
קודם
אמרה שיש
ייחוד,
התורה
והמלאכה.
המציאות הזאת של סוף שמגלה את האינסוף, זה לא ייחוד?
זה ייחוד, המלאכה והטבה. זה השורש של שלושת הדברים. שלושת הדברים האלה, בשורשם, זה גילוי האינסוף בתוך הסוף. גילוי הייחוד בתוך הריבוי. גילוי הטוב בתוך הרע. גילוי מלכות השם בתוך המציאות של ה... נבראים, גילוי הבורא בתוך הנבראים.
אפשר אולי להגיד שבעצם האפשרות שלנו להיפגש עם האינסוף זה ההשתלמות האינסופית, זאת אומרת, זה שיש לנו השתלמות שיש לה בחינה של אינסוף, היא בעצם...
נכון, הבנה נכונה. ואת, למעשה המציאות הזו של העולם הזה, אומר הרב בפרק שנקרא יסוד ההשתלמות וההשלמה. אומר הרב, האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות הרוחניות וכולי, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת. זאת אומרת, מה גורם לזה שאפשר להתקדם ולהתקדם ולהתקדם? זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהדברים הם לא מושלמים. יש איטיות והגבולות ורשלנות וצמצומים, זה לא הכל מושלם. אם אלוקים היה בורא את העולם מושלם, הוא לא היה מתקדם לשום מקום, נכון? מה מאפשר את ההתקדמות וההשתלמות? זה שהמציאות היא לא כזאת מושלמת, ולצערנו אנחנו חלק מהבריאה הזו. הלא מושלמת. אם הבנו את זה, אנחנו רוצים רגע לעצור, ולהיפגש עם מציאות לא כל כך טובה, שעלולה לבלבל אותנו. מתוך כך נחזור אחרי זה לתמימות. יש מצב שהאדם טועה לחשוב, אני אגיד את זה לא טוב, לא יפה, ופוגע בנו, כבני אדם. אנחנו עלולים לחשוב שאנחנו אלוקים. יש דבר. אדם חושב, אני אלוקים בעצם. לא שמתם לב? הרבה אנשים חושבים שהם אלוקים. למה הם חושבים את זה? כי יש בהם חלק אלוק ממעל, יש בהם נשמה אלוקית. אז הם לרגע מתבלבלים ואומרים, בעצם זה אני, שלא שמתם לב, לא שמת... זה אני אלוקים. ולכן אני מושלם. אני מושלם. מעכשיו, כל מה שאני עושה זה מושלם. אסור לי להוציא מתחת ידי דבר לא מושלם, כי איך אלוקים עושה דבר לא מושלם? אצלי הכל מושלם. כשאני קובע זמן, בול בזמן אני נמצא, תמיד. כשאני מארגן משהו, אין פספוס, אחי, בול, טוב, הכל מתקתק בדיוק. ואם לא, הו, איזה פיצוץ יהיה פה. אין דבר כזה אם לא, זה חייב להיות. אני מושלם. כל מה שאני עושה זה חייב להיות, זה הכל מוקשה לגמרי, מאוד מוקפד, מאוד פרפקציוניסטי, כן? מאוד עקשנות, שהכל יהיה בדיוק. מה שגורם לאנשים כאלה להמון המון פגיעה בבני אדם אחרים. כי הם מצפים מבני אדם אחרים שהם גם יהיו מושלמים לפחות כמוני. אחרת הם פוגעים בהופעה האלוקית. הכל צריך להיות מושלם. אנחנו כאילו חיים כבר שלמות אינסופית, אבל רגע, אנחנו לא שם. זה לא משנה. הכל חייב להיות מושלם. אין מקום לטעויות, אין מקום לכישלונות, אין מקום לעיכובים, הכל חייב להיות מושלם. הדבר הזה גורם לנזק נוראי לאנשים האלה ולחברה, לחברים שלהם, למשפחות שלהם. הם מקפידים על הילדים. ילד בא הביתה, הביא תעודה, 62. מה זה, מה זה, מה זה? תראה, 62? למה לא 100? גם אם הוא לא צועק את זה ואומר את זה, אז ההורה הזה מפגין את זה. הוא מפגין את האכזבה הנוראה שלו מזה שהבן שלו לא מושלם. עצם הרעיון הזה שיש 100 זה כבר קטסטרופה. כאילו חייבים להגיע ל-100, למושלמות. לא, אין 100, אין מושלמות. אנחנו חיים בעולם של התקדמות. לעומת מה שהיית אתמול, היום התקדמת. זה 100 שלך. שהתקדמת 100% מאתמול, משלשום, בסדר? זה 100. זה לא 100% אתה יודע את החומר. מישהו מכם יודע חומר 100%? מושלם? מישהו מכם מושלם במשהו מכם? מאיתנו? מבני האדם? לא. אנחנו לא מושלמים. אבל אנחנו, בגלל הגאווה שבנו, שאנחנו חושבים שאנחנו ריבונו של עולם, אז אנחנו תובעים מעצמנו ומאחרים להיות מושלמים. זה כבר יכול לגרום ממש קושי נפשי, כן? איזה מין עיסוק מתמיד בחוקים, ברשימות, בסדרים, בארגון, בלוחות זמנים, באיזה מין הקפדה מאוד מאוד גדולה ומדויקת. הכל חייב להיות מאוד מסודר, הכל חייב להיות מאוד מושלם עוד לפני שהתחלתי. ואם אני לא יודע מראש שהוא יהיה מושלם, אני גם לא מתחיל. אני לא לוקח על עצמי משימה שאני לא בטוח שאני יכול לגמור אותה. כל מיני ביטויים כאלה. מה פירוש? תתקח, תנסה, מה? לא, לא, זה חייב להיות מושלם מראש. אני צריך לדעת מראש שאני אצליח ב-100% במשימה. זה אנשים שקשה להם לגמור עבודות, אם הם צריכים עבודה, כי זה לא יוצא מושלם, אז הם מפחדים. הם לא... רק דברים מאוד מושלמים, כן? אין גמישות, אין... זה גורם לזה שהאנשים האלה הם לא יכולים אף פעם לצאת לחופש, כי הם תמיד חייבים להיות מאוד בסדר, כן? אין זמן לשטויות. תמיד הכל צריך להיות מושלם לגמרי. אם הם עובדים, אז זה עד הסוף קוראים לזה. אני משקיע עד הסוף בעבודה. זאת אומרת שהמשפחה ממש היא הלכה לאיבוד. כן? אין משפחה, יש רק עבודה. יש אנשים כאלה. הם פשוט שכחו שיש להם חיים, חברים, משפחה, ילדים, רק עבודה. זה יכול להיות מצב ש... קשה לאנשים האלה לעבוד עם אנשים אחרים, כי הם לא סומכים עליהם. יש להם ציפיות כל כך גבוהות מאחרים, אני סומך רק על עצמי. מה שאני עושה זה מושלם. אתה ואתה, תלכו, תעשו דברים. אני מנהל מפעל של 300 עובדים, אני עושה כל העבודה במקומם. אני מושלם, אני יודע מה אני עושה. אתם, אני לא סומך עליכם. אתם תעשו עבודות משרד כאלה או אחרות לא חשובות. זה מין מצב שאנשים האלה הם ריבונו של עולם, הם מושלמים לגמרי. הדבר הזה למעשה יוצר איזה מין עולם שהוא כמעט הייתי אומר, לא מתאים, לא, הוא ממש ככה, לא מתאים למציאות שלנו. עולם שהוא לא קיים, עולם דמיוני. ואז הדמיונות מתחילים לשחק. הרי האדם הגאוותן פיתח לעצמו תדמית שהוא מושלם. אני עושה דברים מושלמים, כולם אוהבים אותי, אני הכי טוב, אני הכי חכם, אני... וגם אם הוא כאילו מתענב לרגע ואומר, לא, אני יודע שאני לא הכי חכם, בתוך תוך אומר, אני רואה אותך אומר את זה. אני מותר לי להגיד את זה על עצמי, אבל שלא אתה לא תעיז להגיד. לא, אני אומר עליך שאתה לא הכי חכם. מה אמרת? למה? מה קרה? מה נעלב? אתה הכי חכם? לא, לא אמרתי שאני הכי חכם, אבל אתה חוצפן. אתה חוצפן, אמרתי את האמת, לא? אסור להגיד את זה, אני באמת כן הכי חכם. אני מושלם. זה ממש מפריע לי שאתה אומר שאני לא הכי חכם. או לא הכי יפה, או לא הכי חזק, או לא הכי נחמד, או לא יודע לבשל הכי טוב, או לא יודע כל מיני דברים אחרים. אני ממש מושלם. זה נורא והיום להגיד שאני לא, כן? והאדם כזה, הוא דורש מעצמו שלמות, שזה בעיה אחת. הוא דורש מאחרים שלמות, שזה בעיה שנייה. והוא דורש מעצמו את מה שנדמה לו שאחרים מצפים שהוא יהיה מושלם, שזה בעיה שלישית. זאת אומרת, יש לו מה שהוא חושב שצריך להיות מושלם, יש מה שהוא חושב שאחרים צריכים להיות מושלמים, ויש מה שהוא חושב שאחרים מצפים ממנו שהוא יהיה מושלם. שלושת הדברים האלה ממש הורסים את החיים בצורה נוראה. זה חינוך נורא קפדני, רודני בילדים. זה איזה סוג של הצטמצמות של האישיות רק לדברים מאוד מאוד בטוחים. מאוד קשה לקבל החלטות באישיות כזו. כי כל החלטה, רגע, לפי מה החלטת? יש לך את כל הנתונים ב-100%? לא, אין לך? אז איך אתה מחליט? אל תתחתן אף פעם, כי אולי יש איזו אישה אחת בזוג שיש לה 100%, עוד אחוז יותר מזאת שפגשת עכשיו. אל תתחתן, אל תנהג, כי אתה לא יודע לנהוג ב-100%. אולי תעשה תאונה, חס ושלום. אל תנהג, אל תעשה כלום. זאת אומרת, איך אפשר להחליט משהו? כי זה לא 100%. נורא קשה להחליט למי שהוא רוצה להיות מושלם. הכל צריך להיות מאוד מאוד רציני. מאוד רשמי, מאוד רציני, מאוד מתוקתק, מאוד ברור, כן? מה שגורם לעקשנות מאוד גדולה. אין נכונות להתפתחות, כי אני כבר מושלם. אז אם אני מושלם, אין לי בעצם מה ללמוד. זה נורא קשה, זה מין עולם מאוד מפריע. כל דבר שמאיים על השלמות הזאת, על היציבות, על השגרה המאוד מושלמת שלי, אני מתמוטט. כבר בניתי לעצמי שגרה, אני קם שעה כזאת, עושה ככה, עושה ככה, הולך לעבודה, עושה ככה, גומר, עושה ככה. הכל מושלם. אסור להפריע לשלמות הזאת. זאת אומרת, יש כאן איזה דבר מאוד קשה, שגם בא לידי ביטוי הרבה פעמים בין אנשי תורה, בכותלי בית המדרש גם. מה הכוונה? זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שמישהו כל הזמן מפחד שהוא נדר נדר. מכירים את זה? זה מין מצב כזה שבו אדם אומר, אמרתי, אז אולי זה נדר? אז אולי אני כבר חייב לעשות את זה? אמרתי לו שאני אבוא. אז זה בטח נדר. לא אמרת נדר, אמרת שאולי תבוא, אז אולי תבוא ואולי לא. לא, אני אמרתי. אז מה אם אמרת? המילה שלך זה קודש קודשים, מה אתה אלוקים? כן, פשוט, מה, אני אלוקים, ברור. ולכן אני חייב. זאת אומרת, זה דבר נורא, הוא כל הזמן מסתבך עם עצמו. לא, רגע, אמרת, לא, אני אמרתי שאני אבוא בלי נדר. אני אמרת בלי נדר, אז אל תלך. לא, אני התחייבתי לבוא בלי נדר. כל הזמן... די, נו, זאת אומרת, למה העצבנות הזאת? כי הוא צריך להיות מושלם, כן? והוא חס וחלילה, הוא צדיק, הוא לא רוצה לעבור עבירות, הוא לא רוצה לנדור נדרים. יש נשים שהן שונאות את כל מה שקשור ליחסי אישות, כי לפני הטבילה במקווה צריך לעשות בדיקה שאין חציצה על הגוף, והן כל הזמן דואגות שמה, 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 וזה לוקח להם יום שלם רק... הן פשוט מפחדות, וגם אחר כך הן לא בטוחות, והן טובלות וחוזרות ויוצאות ונכנסות. לא, זה נורא והיום. כי הן רוצות לעשות דברים מושלמים, כי הן... זה בא לידי ביטוי באנשים שהם לא בטוחים שהם התכוונו בתפילה. אז הם מתפללים תפילת 18, ואחרי זה אומרים, רגע, בעצם אני לא זוכר, אמרתי רפאנו בכוונה או לא? אז אולי אני צריך לחזור על כל התפילה, כי לא אמרתי רפאנו, כי זה לא נחשב שאמרתי רפאנו, כי אולי לא התכוונתי, אבל אולי כן התכוונתי, אני לא יודע. אז הם חוזרים על התפילה עוד פעם. וכאילו לשם שמיים, אבל זה באמת לא. זה ממש לא. זה מתוך מצב של בעיה של גאווה, בעיה של אני מושלם. אתה לא מושלם, אתה משתדל להתפלל, תשתדל, תשתדל להתכוון. כמה שיותר תשתדל, זהו. אבל ברגע שזה הופך להיות במין איזה מצב שאדם עוד פעם ועוד פעם אומר אותם מילים, בקריאת שמע זה קורה לאנשים. כתוב שכל מי שמדייק באותיותיה ניצול מדינה של גיהנום. כמובן שהוא רוצה להינצל מגיהנום, ולכן הוא אומר את התפילה, את הפרשיות של קריאת שמע עוד פעם ועוד פעם, כי אולי הוא לא דייק. יש אנשים שהם חוששים בדיני כשרות. אז לקחתי את הסיר, החזקתי אותו ביד, שמתי אותו על השיש, היה שם לפני חודשיים טיפה על השיש של חלב, ועכשיו שמתי על זה סיר פרווה, ולפני חודש היה שם סיר בשרי. אז אני לא יודע אם זה כן או זה לא, והוא לא בטוח שהרב הבין אותו גם, אז הוא צריך לבוא לרב ולהסביר לו עוד פעם, והרב אומר לו, לא, זה בסדר. לא, נראה לי, הרב לא הבין מה אמרתי. עוד פעם, די, תירגע, בסדר, הבנו, די, לא... זה צריך להיזהר, זאת אומרת, זה להיות מושלם בדיני כשרות, להיות מושלם בדיני שבת, להיות מושלם בסדר? בנטילת ידיים, שאין, שכל היד בדיוק נרטבה מהנטילת ידיים. קח תיטול ידיים. בדיני טרפות ואכילת חרקים. לא, אני שמעתי שעל התפוח עץ עלול להיות קנימות, ולכן צריך לקלף. לא עוזר לשטוף. אבל גם כשמקלפים יש בעיה, כי כשאתה מקלף אתה מחזיק את התפוח, ואז הקנימה נדבקה לך ליד, אז אתה מחזיק את התפוח. אז אחרי שאתה גומר לקלף, אתה צריך לשטוף ידיים עם סבון, ואז לשטוף את התפוח עץ, ואז להוציא את כל הדברים, ואז לבדוק. זה איזה מין מצב של חרדה ממה. אחרי זה צריך לחשוש מקרדיט הבית. יש ג'וקים קטנים כאלה בשטיח. פה בחדר יש מלא כאלה ג'וקים קטנים. אז אם אני נוגע פה, יש לי על היד אולי קרדיט קטנה. עכשיו אני נוגע בלחם, אכלתי קרדיט. הופ, שישה להבים. אז אני לא אוכל לחם יותר. אני בכלל אוכל עם כפפות, אבל אי אפשר עם כפפות, כי גם כפפות נגוע, זה צריך להיות סטרילי. כמו בחדר ניתוחים. תכניס לי כפפות, עכשיו אני אוכל, אבל איך אפשר? מישהו במכולת נגע בה. אי אפשר לאכול, אי אפשר לשתות, אי אפשר כלום. זה נורא והיום. זאת אומרת, איפה הגבול? תורה לא ניתנה למלאכי השרת. מה הכוונה? התורה ניתנה לבני אדם לא מושלמים. לא לבני אדם מושלמים, אתם לא מושלמים, אני לא מושלם, בני אדם לא מושלמים. בסדר? סיכמנו? אז בואו נאכל קרדיט הבית להנאתנו. אין שום סיבה שלא נאכל אותה. כמובן שאם יש פה קרדיט הבית שרואים אותה, אל תיתן ביס. אבל לא, צריך להיזהר ממצב שאני מושלם, אני לא מושלם. אני משתדל. בטוח שכשנגיע לשמיים יום אחד, הקדוש ברוך הוא לא יבוא אלינו בטענות על זה שאכלת לחם עם קרדיט הבית על ה... לא. התורה לא ניתנה למלכי השמיים. זאת אומרת, יש איזה דבר שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, זה החרדה להיות מושלם. שזה יוצר איזה מהלך נפשי שלא מאפשר לנו לחיות בעולם הזה. אנחנו לא יכולים לחיות ככה. כי אנחנו לא ריבונו של עולם. אנחנו לא אלוקים. אנחנו בני אדם. והמשימה שלנו זה כל הזמן להתקדם, זה כל הזמן להתפתח, זה כל הזמן להיות במצב של השתפרות. זה כן. ולא לפחד מכישלונות. ולא לפחד מטעויות. ולא לפחד מזה שעשינו שטויות. יכול להיות שעשינו שטויות. יצאתי מהבית, זה כבר התפתחות של המדרגה הזאת של להיות מושלם. זה לוקח לפעמים למצבים שאנשים יוצאים מהבית, נוסעים בדרך לראש הנקרה, ובתל אביב הם נזכרו שהם לא זוכרים אם הם קיבלו את הגז. אז הם חוזרים חזרה ומתחילים להרים טלפון לשכנים שיציצו לראות אם הבית לא התפוצץ. באופן טבעי, כשאדם יוצא מהבית, הוא קיבל את הגז. קיבל. יכול להיות שסטטיסטית פעם במיליון מקרים הוא לא קיבל, אז הבית התפוצץ לו פעם במיליון מקרים, אני יודע, אבל תיסע! לא! אני עכשיו אחזור את כל הדרך לוודא שנעלתי את הבית. הייתי שם מקסימום, הבית שלך פתוח, אתה תשלם את המחיר, יגנבו לך את כל המקרר והרדיו והטלפון, וגמרנו, די, מה, תיסע. לא, אני חוזר. למה אתה חוזר? כי אני לא בטוח. אל תהיה בטוח, אתה בן אדם, יכול להיות שתהיית. מה, אסור לך לטעות? אתה צריך לעשות רק דברים מושלמים? לא. זאת היכולת שלנו להכיר בזה שאנחנו בני אדם חסרים, טועים, נכשלים ומשתדלים. זהו, זה אנחנו. הכרנו בזה, עכשיו נרגענו. עכשיו אפשר להתחיל להתפתח. כי רק מי שמכיר בזה מבין שיש לו לאן להתקדם. שיש לו אפשרות להתפתח. כי המושלם אין לו לאן להתפתח, הרי הוא צריך לעשות הכל מושלם עכשיו. אז אין לו לאן להתפתח, ולכן הוא כל כך מלא פחדים, והוא כל כך מלא דאגות וכעסים. לא, אנחנו לא מושלמים, מותר לנו לטעות. וכמובן שאם אדם מגיע גם למצב שכתוצאה מהמחשבות האלה, מהפחדים האלה, הוא מתחיל למצוא לעצמו טכניקות לא יעילות להתמודדות עם זה, אז הוא מפיל את עצמו בפח עוד יותר. בסגנון של, יש כאלה שכל משפט הם גומרים בלי עין הרע. או כל משפט הם גומרים בחס וחלילה, או כל מיני כאלה דברים. למה אתה אומר כל הזמן בלי עין הרע? כי הוא מפחד שאם הוא יחשוב משהו על מישהו, אז יגרום לו נזק או לעצמו. תירגע, אפשר להירגע, בסדר? המחשבות שלנו הן לא כאלה מושלמות שהן מחוללות שינוי בעולם. אלוקים כן, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אלוקים יכול לחשוב משהו וזה יהיה. אתה יכול לחשוב משהו עד מחרתיים וזה לא יהיה. אחרת, בוא תחשוב. יש לי מיליון דולר ביד. אין, חבל. נראה, אם המחשבות שלך הן כל כך חזקות, בוא נראה, תהיה מיליארדר, תתרום לישיבה. למה זה לא קורה? כי המחשבות שלך לצערך לא כאלה משמעותיות. באותו אופן, צריך להיזהר מ... מושלמות של אני חושב משהו רע, אז זה יקרה. גם אם אתה חושב משהו רע, זה לא מחייב שזה יקרה. גם אם אתה חושב משהו טוב, זה לא מחייב שזה יקרה. היום זה מאוד במודה. יש שיטה כזאת מטיפים לה הרבה, שאם תחשוב באמת, באמת, באמת ובאמת תאמין, אז זה יקרה כל מה שאתה באמת חושב ומאמין. אחד שנה שלמה חשב שהוא יזכה בצ'ק של מיליון דולר, ובאמת הוא הצליח, עשו על זה סרט, שהוא הצליח באמת לקבל מיליון דולר בסוף. אולי קרה, אולי לא, אבל יש הרבה אנשים שאני יודע שהם חושבים הרבה על מיליון דולר, והם כל החיים לא זכו. אפילו הם לא רק חושבים, הם עושים. הם כל שבוע הולכים ומלאים טוטו, לוטו, מלא דברים, הם מאמינים שהם יזכו, אחרת הם לא זורקים את הכסף, נכון? והם לא זוכים לא במיליון, לא ב-20 מיליון, לא בחצי מיליון, לא ב-100 אלף. למה? כי המחשבות שלהם לא משנות את העולם, הם לא אלוקים. זאת אומרת, צריך, אני לא אומר, יש השפעה על האדם עצמו, על המחשבות שהוא חושב. אם אדם לומד מסכת גיטין ואומר, אז אם אני נותן גט לאשתי, אל תגיד את זה. בסוף תתן גט לאשתך באמת, תתחיל לחשוב שאתה... יש אדם שאומר, אז לומד חולין ואומר, אז אם אני לוקח את הסכין וחותך ככה את הפרה. אל תתחיל לסמן על עצמך עם סכינים, וזה, זה הופך את זה למשהו זמין בנפש. לא שבגלל שלקחת את הסכין, אז אתה תתחיל, זה ישפיע משהו על... לא, אבל עליך זה ישפיע. על הנפש שלך זה ישפיע. הנפש שלך תתחיל להיות נפש, מה יש? אז חותכים מישהו. אז אל תגיד את זה, הגמרא, תיזהר עם זה, כן? אל תגיד דברים, כן. ואת אנחנו חיים בעולם של השתלמות, וברגע שמכירים בזה, אנחנו יכולים להתקרב להבנת מידת התמימות. מה זה להיות תמים? אומר, קודם כל התורה אומרת, כן, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כן? מה זה, כן, בדברים י"ח, מה זה תמים תהיה? זאת הדרישה מכל יהודי, להיות תמים. אז האם להיות תמים הכוונה להיות פרפקציוניסט? להיות מושלם? מסתבר שלא, כי... היהודי הראשון בעולם, ובראשית י"ז, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, כן, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, ושימו לב מה כתוב, התהלך לפניי והיה תמים. לפני שהוא תמים, מה הוא צריך לעשות? ללכת. מה מה זה ללכת? הוא כבר הגיע, לא, הוא מושלם, תמים, זה הגעת כבר, לא. כדי להיות תמים, מה צריך לעשות? להתקדם, להתפתח, להשתלם. זאת אומרת, מידת התמימות היא שילוב של השתלמות ושלמות. זה לא מושלמות, אלא זה השתלמות עם שלמות. זה יתהלך לפניי, ומתוך כך יהיה תמים. גם יצחק אבינו הוא עולה תמימה, ויעקב אבינו הוא איש תם יושב אוהלים. זאת אומרת, להיות תמים זה חשוב מאוד. אומר המהר"ל, שהתמימות הולכת עם עושר. אם אתה תמים, אתה מאושר. למה? כי מה זה להיות תמים? זה לראות באופן מאוד בהיר את השלמות. באמת לראות באופן מאוד בהיר את רצון השם. ואז אתה הולך לשם. כמו שלמדנו מה אומר הרמ"ק, למה הרגליים שלנו נקראות אשורים, כן, בעל נמות הוא אשוראי, למה אשורים? מלשון עושר. אם מישהו יש לו רגליים, אם מישהו הולך, מתקדם, מתפתח, משתלם, אז הוא מאושר. ולכן אומר המהר"ל בנתיב התמימות, דוד המלך אמר, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. מי שרוצה להיות מאושר, הוא צריך להיות תמים ההולך בתורת השם. שזהו מאושר ומקוים, כי אשרי הוא מלשון, כן, לאשר ולקיים. מלשון אישור, קיום. כי מאושרים הם אותם שהם תמימי דרך, שאין מגיע להם מכשול בהליכתם, שהיא תמימה. ההליכה היא תמימה. הם הולכים בלי מכשול. מה הכוונה בלי מכשול? הכוונה, אם המטרה מאוד ברורה לי, אם השלמות מאוד ברורה לי, אז ההשתלמות שאני נמצא בה, היא נעשית באופן כזה שאין לי הסחת דעת. אין לי הסחת דעת, זה לא אומר שלא יהיו דברים שעלולים להסיח את הדעת. זה לא אומר שלא יהיו דברים שיפגעו, שיהיו נפילות, שיהיו משברים, יהיו. אבל אני נעול על המטרה בכל זאת. זה הבחינה של שבע יפול צדיק וקם. זה לא אומר שאין נפילות לצדיק. אבל הוא קם וממשיך, כי הוא נעול על המטרה, הוא תמים. הוא רואה באופן מלא את השלמות, את התמימות, והוא הולך כל הזמן לקראת התמימות הזו. כן? יתהלך לפניי ויהיה תמים. הולך בתום ילך בטח, זה אברהם. ללכת, כל הזמן התום והתמימות, כן? יש איזה משהו בתמימות שדורשת הליכה, דורשת איזה, ואז מתהלך בתומות צדיק, כן? התום הפנימי, אומר הרב באורות הקודש, על פרק שנקרא המוסר האלוקי, פרק קוף. התום הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר. כל המוסר כולו נובע מנחליו המשתפכים מכל עבריו וממלאים את כל אופקי הרעיונות והמעשים ישרנות אופית. האופי שלנו ישר. התום הוא המבוע העליון. הוא העושר העליון. התום הזה נחלת יעקב הוא. נחלת איש תם יושב אוהלים. התום הולך עם יושר. התמימות הולכת עם יושר. העולם שלנו, יש בו שתי אפשרויות. אחת מושלמות, שתיים השתלמות. מושלמות זה עולם הטבע. עולם הטבע הוא מושלם. אנחנו לא גורילות. אנחנו לא חיות. אנחנו גם לא מלאכים. אנחנו לא מושלמים. הטבע הוא כמו טבעת מושלמת סגורה, לכן הטבע נקרא אצל חז"ל עיגולים. זה מין עיגול סגור, כדור סגור כזה. נמצא, מסתובב, לא לוקח לשום מקום. אין לו כיוון. הוא מושלם. אין לו לאן להתפתח. הוא נע סביב עצמו כל הזמן ולא הולך לשום מקום. הוא עובד מה שנקרא, איך אומרים את זה? מהלך חמישי בניוטרל. הוא עובד, עובד, הטבע עובד. לאן אתה הולך, טבע? לאן אתה רץ? כל הזמן זז, 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 לאן אתה הולך? משהו מקום. זה הטבע. אבל אין רק טבע בעולם. בתוך המציאות המושלמת הזו, אומר המהר"ל בתפארת ישראל, הטבע הוא מושלם. אבל הקדוש ברוך הוא ברא בתוך הטבע הזה חוסר, חיסרון, שדורש השתלמות, אשר בא לידי ביטוי באדם. זאת אומרת, האדם הוא לא מושלם. בכלל לא, הוא כל כך חסר שהוא בכלל לא יודע להיות בן אדם. ועל דרך זו, מתוך שהאדם קשור לטבע, זה יוצר חיסרון גם בטבע. וכל מה שנותן לעולם הזה כיוון ותקווה, זה זה שהאדם מתקדם. הוא משתלם. בטבע אין התקדמות. יש תנועה במקום. האדם יוצר את הקו, אומר הרמח"ל במאמר הכיווי. הוא יוצר כיוון שעניינו כלפי שמיה. האדם יוצר קו לכיוון השלמות. באמת העולם הזה לא מושלם. הוא חסר לגמרי, כי לא רואים בו אלוקים. העולם מעלים את אלוקים, אז הוא בכלל לא מושלם. בא האדם לתוך העולם ואומר, ריבונו של עולם, חסר לי כל כך הכל, והכי חסר לי אלוקים. ואז הוא מתחיל להשתלם. ואז, מתוך כך, התום הזה הוא היושר, זה הבחינה של הישר עם אל של ישראל. עם ישראל, הם לוקחים את העולם כל הזמן, מתקדמים, 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 בתמימות גמורה לכיוון ההשתלמות, לכיוון האלוקות. כן? אנחנו לא חושבים שאנחנו אלוקים, עם ישראל לא חושב שהוא אלוקים, פרעו חושב שהוא אלוקים. כן, פרעו, לי אורי ואני עשיתיני. יש כל מיני דתות כאלה ש... הממציאים של הדתות האלה, המנהיגים שם אומרים שהם האלוהות בעצמם. דרך אגב, זה לא רק דתות. זה נטייה אנושית מאוד נוראה. כל מלך, כל קיסר, כל מנהיג רציני, כולל לא מזמן, רוסיה. מה עשו שם? כל רחוב ראשי ברוסיה, יש שם פסל ענק של סטלין, של מרקס, לא יודע, של מכל מיני יצורים אחרים. למה הם שמו את כל הפסלים? הם רוצים להיות נצחיים. בצפון קוריאה עד היום, כל הרחובות מלאים בפסלים ענקיים של עשרות מטרים של ראש הממשלה, של הנשיא. למה? כי הוא אל. המילה שלו היא מושלמת, הוא מושלם, הוא... הכל מושלם שם. זה נורא. עם ישראל בא ואומר, אנחנו בני אדם. פשוט חסרים. נכון, מעט, אבל חסרים כל כך, שכל מה שאנחנו רוצים כל הזמן זה להתקרב לאלוקים. אנחנו לא אלוקים בעצמנו.
זה מה שהרב כותב על הקנאה באלוקים?
כן, בדיוק. הכפירה נובעת מזה שאדם מקנא באלוקים. הוא רוצה להיות אלוקים, מה זה החוצפה הזאת? הוא יוצא החוצה, מזג אוויר גשום. מה זה החוצפה הזאת? אני החלטתי שמזג אוויר יהיה נעים היום. אלוקים? לא מבין אותך בכלל. גם לא מבין, אלוקים, מה זה הגירוש הזה מגוש קטיף? אתה לא יודע לנהל את העניינים כמו שאתה... אני תכננתי שהגאולה תהיה קצת יותר נחמדה. אז מה אם תכננת? אלוקים תכנן אחרת. חוצפה? מה חוצפה? אתה חוצפן. אלוקים יש לו תוכנית יותר כתובה משלך. אתה לא מאמין? אם האדם מעמיד את עצמו במקום אלוקים, הוא המנהל. אתה לא מנהל כלום. אתה רק משתפר ומנסה להתקדם ולקחת איתך כמה שיותר אנשים, את כל עם ישראל, לכיוון מציאות יותר בריאה, יותר מושלמת, יותר מתוקן. אתה לא עוצר אף רגע, אתה תמין תהיה, התהלך לפני, אתה כל הזמן הולך, מה שגורם לך להיות מאושר. כמו שראינו, האושר נובע מזה שאני מתקדם כל הזמן לעומת אתמול. אני כל הזמן מתפתח. זה מה שגורם לי להיות מאושר. ואם אני מצפה מעצמי להיות מושלם, אני לא יכול לחיות. אנשים בדרגה הזו הם כל הזמן דואגים. הם כל הזמן לא בטוחים שהם לא עשו איזה טעות, איזה כישלון. הם בנהיגה שלהם הם מפחדים. בכתיבה שלהם הם דואגים. בלימוד שלהם הם דואגים. בדיבור שלהם הם דואגים. הם צריכים להיות מושלמים. הם לא. בוא נסכים. אנחנו לא מושלמים. אפשר לנשום, אפשר להתחיל לחיות נורמלי, בסדר? התמים, לכן, אומר רבנו בחיי, תוכו כברו. התמים, מה שיש בחוץ זה מה שיש בפנים, הוא לא... מה זה תוכו כברו? אתם יודעים, השם הוויה בגימטריה כפוו, כן? תוכו, תכתבו את זה אצלכם בנייר, אז יש לנו בתוך המילה תוכו, את הכפוו, נכון? שם הוויה. כברו, איפה נמצא שם כפוו וכברו? בחוץ. תוכו, כברו. שם הוויה, אני רוצה את רצון השם, בתוכי, מחוץ לי, כל אישיותי. לעומת זאת, אדם שהוא מושלם, הוא הכל אצלו חיצוני. אין שם השם בתוכו. לכן אומר רבנו בחיי, תמים תהיה בעבודת השם יתברך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כלומר, יהי שלם ביראתו, ולשון תמים שיהיה תוכו כברו. וכבר הזכרתי זה בפסוק, והיה תמים. ככה רבנו בחיי בדברים י"ח על הפסוק, יתהלך על הפסוק, כן? תמים תהיה עם השם אלוקיך. ולכן אומר הרמב"ן, שאדם שהוא לא תמים, הווה אומר, לא יתהלך לפניי ויהיה תמים, אלא הוא תמים במובן של הוא רוצה להיות מושלם. מה עושה בן אדם כזה? מה אומר הרמב"ן שם על תמים תהיה? אל תלך לאוב וידעוני ואסטרולוג ואני לא יודע מי. למה אנשים הולכים לכל זה? כי הם רוצים הבטחה שהכל יהיה מושלם. שיגיד מישהו עם ידע מיסטי שמה יהיה בדיוק. למה אתה רוצה לדעת מה יהיה בדיוק? נכון, מה, אני אחכה עד שזה יקרה. כן, תחכה עד שזה יקרה. אתה... לא, אני צריך לדעת הכל מראש. למה? כי הוא אלוקים. אז הוא מודה שהוא צריך עוזרים כאלה, אובי, דוני וסיאנסים, שיגלו לו כל מיני דברים. לא, תמים תהיה עם השם אלוקים. תמים במובן אני מתקדם ומתפתח לכיוון רצון השם ואהבת השם, ואני מתפתח כל הזמן. אני לא נשאר תקוע. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לכן אומר רבנו בחיי, דע כי נקרא תמים מי שתוכו כברו, פי וליבו שווים. כן? האמונה מופיעה בו בתוך תוכו כל הזמן. לכן אומר המהר"ל, יעקב שנקרא איש תם, כך בנתיב התמימות בפרק א', נקרא ישורון, ישר עם אלו. כל הזמן, כל מה שאנחנו רוצים בתמימות, זה להגיע לרצון השם, להיפגש עם ריבונו של עולם. כן? ואנחנו לכן, כשאנחנו תמימים, אז אנחנו סומכים על ריבונו של עולם, יש לנו ביטחון בהשם, ואנחנו לא ממציאים דברים מדעתנו, כמו שאומר הרמב"ן, כן? לא הולכים לקלדיים, ולא קוראים בעיתון את האסטרולוגיה, ולא, לא יודע, כל מיני פטנטים כאלה, לא קוראים בקפה, כן? לא, אנחנו תמים תהיה. למה מותר ללכת לנביאים כך? כי הנביא הוא מגלה רצון השם לגמרי, הוא לא איזה מישהו שהוא מנסה, לא, יש פה פגישה עם רצון השם. לכן התמים הוא אף פעם לא מתייאש. יש לו איזה כוח להמשיך קדימה. כל עניינו של התמים זה להתקדם. הוא לא חושב שהוא מושלם. לכן אם הוא נפל או נכשל או עשה טעות, הוא לא מתייאש. הוא אומר, נפלתי, קמתי, יושב בחושך השם עולי. הוא ממשיך קדימה. כן? הוא לא נבעל מזה. אז שום דבר לא יכול לעצור אותו. הוא ממשיך. זה כמו, להבדיל, זה משוגע אחד. אומרים עוד פעם, הוא ממשיך. למה הוא ממשיך? להיפגש עם רצון השם. הוא רוצה לעשות רצון השם בכל מעשיו, בכל חייו, ולא יעזור כלום לאף אחד. הוא ילמד תורה גם כשקשה לו, הוא יקיים מצוות גם כשקשה לו. הוא יעשה מה שהוא יכול, הוא ממשיך קדימה. כן? זה תמים תהיה, הוא לא מתייאש. זה מה שאנחנו מוצאים אצל יעקב אבינו, שזיווי קונים של יוסף, כמו של יעקב, וגם אצל יוסף אנחנו מוצאים את זה. כן? יעקב הוא איש תם, אז יוסף הוא גם איש תם. כן? בבית פרעו אנחנו מוצאים את זה. כל אדם מישראל, כל מה שהוא רוצה, זה יתהלך לפניי ויהיה תמים. כן? הוא הצדיק שאינו נוטה ימין ושמאל, כן, הדרך ברורה לו, הולך קדימה, כן, שקידה, התמדה, יש כאן איזה סוג של התעקשות של קדושה, לא התעקשות להנאת עצמו, רק לכבוד שמיים. מה פירוש התעקשות לכבוד שמיים? זה אדם שהוא מתעקש באמת כי הוא רוצה רצון השם, לא כי הוא דואג לעצמו שיהיה לו גיהנום, לא כי הוא מפחד שהוא ייפגע, שהוא היה לו בסדר, לא, הוא לא חושב על עצמו בכלל. הוא רוצה רצון השם, כן? כמו שאמרנו קודם, וזה מה שמוליך אותו קדימה. מה שגורם לו לזה שהוא עקשן גדול בעבודת השם. כך אומר רב נחמן בתורה ממחת, בליקוטי מוהר"ן, לבלי להניח את מקומו, דיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל. מה הוא מתכוון? שאדם כזה לעולם לא יהיו לו נפילות? לעולם לא יהיה לו צרות? לא. הוא אומר, צריך עקשנות גדול מאוד מאוד להיות חזק ואמיץ, לעמוד על עומדו, גם אם מפילים אותו חס ושלום, בכל פעם. כי לפעמים מפילים אותו בעבודת השם, אף על פי כן לעשות את שלו, מה שיוכל, בעבודת השם, כי כל הנפילות, הירידות והבלבולים, צריך לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. כל הצדיקים האמיתיים עברו את זה. ראוי ללך עם מה שנאמר, כן? זה לבקש ולחפש, למצוא בעצמו איזה נקודה טובה ולהתחזק, אל יניח את מקומו, אף אם נפל למה שנפל רחמנה ליצלן, יחזק עצמו. מה הוא מתכוון? הוא לא אומר תמים, מושלם, הכל מושלם מראש. שום דבר לא מושלם מראש. קשה לי ללמוד, אני לא מבין את התוספות בכלל. אני חייב להיות מושלם, נכון? כנראה שתוספות זה לא בשבילי. כנראה שגמרה זה לא בשבילי, כנראה שתורה זה לא בשבילי, כנראה שמצוות זה לא בשבילי, כי יש לי עירורי עבירה. אז מה יש לך עירורי עבירה? אז תילחם. מה זה להילחם? זה להשתפר עוד ועוד ועוד. אז יכול להיות שרק בגיל 50 יפסיקו לך עירורי עבירה. נו טוב, לפחות תשתדל. זה תמים. הגאוותן חושב שאם בגיל 17 יש לו עירורי עבירה, אז כנראה שהתורה זה רק לדתיים כאלה צדיקים כמו הגאון מווילנה, והוא לא, הוא יעשה מסכן. הוא לא. למה הוא לא? כי הוא אלוקים, הוא מושלם. אז הוא לא צריך תורה בעצם. לא, מה פתאום. הנקודה הזאת חייבת ללוות אותנו. אנחנו לא מושלמים, אנחנו משתלמים. התמים זה אדם שהוא משתלם מתוך שלמות. מה הכוונה? הוא כל הזמן נפגש עם ריבונו של עולם והוא בדרך לריבונו של עולם. נפגש עם ריבונו של עולם והוא בדרך לריבונו של עולם. הוא נוגע ולא נוגע, הוא נמצא ולא נמצא. אבינו מלכנו, זה תמים. התמים אומר, אבא, מלך, אהבה, יראה. כל הזמן הוא נוגע, כאילו, פוגש את הקדוש ברוך הוא, ואומר, אבל אני רק בן אדם, אני חסר, אני לא... ועוד פעם ועוד פעם, הוא כל הזמן דבק בבורא. והוא לא נבהל מזה. הוא לא נבהל מזה שהוא מתרחק, והוא לא נבהל מזה שהוא נוגע. הוא מתקרב כל הזמן. אז תמימות היא עוצמה ענקית של יהודים. היא עוצמה ענקית של יהודי שמסוגל כל הזמן להיות בתהליך ובדרך ולהתמודד עם משברים ולדעת בצורה מאוד בהירה שאנחנו הולכים לגאולה שלמה. אנחנו הולכים להיפגש, ודרך אגב, גאולה שלמה זה אומר שאחרי שיבוא המשיח אז נהיה מושלמים? מה פתאום? נמשיך להתקדם. אז אחרי תחיית המתים נהיה מושלמים? מה פתאום? נמשיך להתקדם. רק יהיה דבר אחד, שאחרי תחיית המתים לא נוכל להמשיך לעבוד. הווה אומר, לא נוכל להמשיך לסבול במרכאות, או יותר נכון, להרוויח את החסרונות. בעולם הזה יש לנו פריבילגיה שאנחנו יכולים להיות חסרים ולהתקדם. בעולם הבא אין את הפריבילגיה הזאת. בעולם הבא אין לך חסרונות, אתה רק מתקדם כל הזמן. השתלמות מושלמת, תמימות גמורה. זה המצב של היהודי, כן?
עדיין צריך להבין את הפער בין השאיפה לגדלות שצריכה להיות לנו, שכשאני אומר שאיפה לגדלות, אני בעצם מנסה להגיע לשלמות, אבל אני צריך מוכנות נפשית, שאם יהיה נפילות או משהו, אני תמיד לא אתייאש מהם, כאילו.
אנחנו שואפים להגיע לאן? לשלמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן בעצם בהשתלמות במפגש עם השלמות.
השאיפה היא לשלמות.
כן. אבל למשל, נניח שאני רוצה להיות מושלם בעבודת השם, מה זה אומר? שעוד דקה אני אהיה מושלם בעבודת השם? לא. אלא מה זה אומר? שאני עובד כדי להיפגש עם ריבונו של עולם. זה עוד רש"י, עוד תוספות, עוד לימוד, עוד יום, עוד מצווה, עוד גמילות חסד. בסדר? זה לא שהחלטתי להיות נביא. הוא כבר עברו 3 שניות ואני עוד לא. זה חוצפה. מה זה פה? אני עוד לא נביא. נו, השעון מתקתק. זה טוב, אולי עוד 70 שנה תהיה נביא. מה קרה? לא, עכשיו! זה שלמות. לא. אנחנו כן יודעים שיש ריבונו של עולם, שיש שלמות אינסופית, ואנחנו אפילו יודעים שאנחנו מסוגלים להיפגש איתה, אבל גם לא להיפגש איתה. כי אנחנו בני אדם. אנחנו נשאר בני אדם לנצח. אנחנו נשאר בני אדם נצחיים בהתקדמות אינסופית מתוך מפגש שהולך ומתגבר עם השלמות האינסופית. זה התמימות. זה מתחיל פה בעולם, זה מתחיל בעבודה היומיומית שלנו.
כשאדם רוצה לעשות איזשהו מעשה, זאת אומרת, המטרה שהוא מגדיר לעצמו, אז ממש, כשהמתנים המטרה שלו היא ברורה. השאלה היא, מי אמר לו שזו המטרה? זאת אומרת, אם אני אומר עכשיו עבודת השם, מי אמר שצריך לעבודת השם, ככה או ככה או ככה או ככה או ככה, או בעבודת השם, אם נגיד שלא משנה איפה תלך, זה יהיה בסדר, נגיד בעסקים שהם ביום יום, שאדם עושה באיזשהו, בכל מיני מערכות, איך הוא יכול לדעת שהוא לקח לעצמו אולי משהו יותר מדי גדול? אולי עשה טעות, כדאי שהוא ייקח עכשיו אחורה. או שלא, או שזה חלק מהקשיים וצריך להמשיך הלאה. שפתאום הוא...
ולכן השפת אמת אומר שאדם צריך קוראג'. קוראג' זה בצרפתית אומץ, גבורה. מה זה הקוראג'? מה זה האומץ? האומץ זה לקחת על עצמי אתגרים. עכשיו, משהו לא אתגר, הוא משעמם אותי, כל אחד מרגיש. יש אתגר, אני עכשיו הולך ללמוד את האלף בית. אלף, בית. זה לא אתגר, אני כבר למדתי את זה בכיתה אלף. אז אתגר זה משהו שהוא אתגר. אני מרגיש את זה, לא משעמם אותי, זה מציב בפני אתגר. צריך להיזהר מאתגר יותר מדי גדול. אתגר יותר מדי גדול עלול לנבוע כבר ממושלמות. אני עד מחרתיים לומד את כל התנ"ך בעל פה. הגזמת. עכשיו, אם זה רציני, אתה תמות מפחד. זה ממש מפחיד, איך אני אגמור את כל התנ"ך בעל פה? התחייבתי. מה אני אעשה עכשיו? צריך התרת נדרים. אתה מוכן להתיר לי את הנדר? אני... טוב, אז עד סוף השנה אני אגמור את התנ"ך, גם זה מוגזם. לגמור את כל התנ"ך בעל פה עד סוף השנה זה גם מוגזם. עוד תרת נדרים. אדם כזה נכנס לפחדים כבר, כי הוא לקח על עצמו משימה יותר מדי גדולה. משימה שהיא נוחה לנו, זה אומר, לעומת מה שאני עכשיו, לעומת מה שהייתי אתמול, אני לוקח על עצמי משימה למחר, ואני מרגיש מאושר מזה. לא מאוים, לא מפוחד, גם לא משועמם. אני מאושר, זה אתגר שאני יכול לעמוד בו, ואני מתקדם. ועוד פעם אתגר שאני יכול לעמוד בו, ואני מתקדם. אז זה מה שנקרא אבולוציה, התפתחות הדרגתית. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לפעמים מתערב לנו בחיים, קוראים לזה ניסיון. והוא אומר, נכון, אתה עובד בהתפתחות הדרגתית, יישר כוח את התמים, בוא אני אעשה לך טובה, אני אעשה לך מוטציה. ככה עובדות, כן, ככה האבולוציה עובדת, הלא מקרית, הלא דרוויניסטית. זאת אומרת, גם שם הם טוענים שיש מוטציות הרי. זאת אומרת, אומר הרב קוק, יש התפתחות ודילוגים. את הדילוגים אנחנו לא עושים. מי עושה את הדילוגים? הקדוש ברוך הוא. הוא פתאום מעמיד אותנו בניסיון, ואתה מוציא את עצמך, עולה, 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 אומר, רגע, אם הייתי לוקח את זה לעצמי, באמת הייתי נבהל. הקדוש ברוך הוא שם אותך שם. טוב, לך על זה. זה מוטציה. אז כל ההתלבטות היא, האם זה הקדוש ברוך הוא שאני המצאתי? טוב, תיזהר, אל תמציא לעצמך מוטציות. אתה עובד על אתגרים סבירים שגורמים לך להיות מאושר. בסדר?
בתוך האתגר עצמו, אדם לא יודע אם זה טוב משהו לכחול. בתוך האתגר, בתוך אתה, בן אדם עכשיו רוצה להקים איזשהו מפעל שלוש שנים. בתוך השלוש שנים האלה הוא יכול להרגיש כל הזמן שוואי, אולי אני לא הייתי צריך לעשות את זה, אולי זה יותר מדי גדול עליי, אולי אני אפילו לא עושה פה רצון השם, אם ניקח את זה לפינה הזאת.
קודם כל, זה צריך להתחיל מרצון השם. למה אתה מקים את המפעל? כדי להיות מיליונר, כדי שתוכל לקנות יכטה, כדי שתוכל לבנות על ים סוף. כדי שתוכל לתרום לישיבות, זה יכול לרצון השם, יש לך כישרון לזה, תבדוק, ואתה מסוגל, יכול להיות שזה באמת משימה סבירה, ואתה תגלה שאתה כל הזמן מלא מוטיבציה ואושר והתלהבות, והקשיים הם לא מאיימים, אלא הקשיים הם חלק מההתלהבות שלך. אני אתגבר, אני אתקרב, בסדר, זה חלק מהאתגר.
חייב להיות, באיזשהו אופן, משהו שאני מוכן לקחת אותו, או שלפעמים זה יכול להיות משהו שאני מפחד, אבל אני מתגבר על הפחד.
שוב, השאלה מה רמת הפחד, אם אתה ממש ממש פחדן, יכול להיות שאתה מפחד מקשיים קטנים. אבל יש פחדים, ואנחנו מתגברים על זה, בסדר. אני דווקא מאושר שהצלחתי להתגבר על זה. יש פחדים שאני לא יכול. תיכנס לכלוב של האריות. זה מוגזם אולי, לא נכנס.
יש מקום לחוסר סבלנות, כלומר, נקרא לזה לתת סטרינטים לפעמים, לא מתוך ייאוש, מתוך כזה של זירוז תהליכים לפעמים. ועשיתי דילוגים בעצמו.
אני אומר, צריך להיזהר מדילוגים. אנחנו, כשאנחנו מדלגים, זה כמעט תמיד עלול להביא או לפחדים נורא גדולים, או לחרדות, או לקריסה, או לכעסים. זה פוגע באישיות שלנו. ולכן, אנחנו צריכים לשאוף לזה. אבל הרב אומר שיש אנשים שבאישיותם הם נוטים לדילוגים. טוב, אז הם לא צריכים לפחד כל כך מדילוגים. אבל זה לא הדרכה כללית. הדרכה כללית, אנחנו לא מדלגים. לאנשים האלה הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים עוזר לדלג. אבל אנחנו צריכים להתקדם באתגר סביר ולא בדילוגים. הדילוג בקלות עלול לנבוע מגאווה. לא משום סיבה אחרת. אני מחזיק מעצמי, אני מסוגל, אני... ואז אני קורס גם, אני נופל נורא.
אז לפעמים תהליך כאילו שמנסים, מנסים, מנסים, מנסים. כאילו, איפשהו היה צריך לתקע, כי כל מקום הוא סתום. אבל יאללה, עושים איזה משהו ופשוט...
שמעתי את זה
מקובל, אומר
להתאבד
על השם.
כלומר,
כאילו... שלהם יש איזה מקום,
מה
להגיד?
זה לא הדרכה
כלל. ושם אפילו בעצם מתמצבים, לעשות הכי טוב שאני יכול, ולעשות הכי טוב שהוא יכול.
גם הכי טוב שאתה יכול הוא רק למדרגה הקרובה. זה לא, הכי טוב שאני יכול, אני גומר את כל השס בשלושה ימים. זה הכי טוב שאני יכול. לא, אדוני, הכי טוב שאתה יכול זה ללמוד עכשיו שלוש שורות בגמרא. תתקדם. זה הכי טוב שאתה יכול, כן. לעומת, עכשיו, לעומת אתמול.
איך, כאילו, כלים, כאילו, אתה אומר, אני צריך להתאמן על זה כדי להתאפס על זה, כל רק כל פעם לעצור ו... לעשות
להכניס איזשהו פעם למודעות, או שמעבר שאתה מתאמן
על להגיע למצב הזה שאני נהנה גם מהתהליך ולא שואף לשלמות הזאת.
אנחנו, השאיפה לשלמות באה תמיד לידי ביטוי בזה שאנחנו שואפים להיפגש עם השגחת השם, עם רצון השם, עם חוכמת השם. כל מפגש שלנו עם האלוקות זה מפגש עם שלמות. אבל לא שאני מושלם. אני עובד כדי להגיע לזה, כן? אנחנו עבדי השם, אנחנו עובדים, אנחנו משתלמים, אנחנו משתדלים. זה המשימה שלנו. ואז אם אני רואה מול עיניי את רצון השם, אז זה נותן לי כוח להמשיך קדימה עם הנפילות כמו שראינו ברב נחמן, עם הקשיים, עם הבעיות. אני מתקדם, אני לא נבהל מזה, כן? אני הולך קדימה.
תמיד להזכיר את עצמי,
כן, כן. להבין את זה, לזכור את זה, מראש ותוך כדי.
אם אני הולך נגיד לרב שעכשיו עוזר לי, נגיד נתן לי עשה או משהו שעזר להתקדם בעבודת השם, זה בעצם חלק מעבודת השם והרצון השם וההשתלמות.
הניסיון זה בדרך כלל לא משהו שתכננת והלכת והתייעצת, פתאום קרה איזה אירוע, נפל עליך, אתה לא יודע מאיפה, אתה אומר איך אני אעמוד בזה, פטירה של מישהו חס ושלום לא עליך, כל מיני דברים, גירוש מגוש קטיף כזה, איך עם ישראל יסבול את זה? אנחנו לא יזמנו את זה, לא תכננו, אנשים אפילו לא רצו להאמין בזה, מצוין, קרה. נו עכשיו מה? זה ניסיון ענק, זה מוטציה, זה לקחת את כל עם ישראל לדרגה הרבה יותר גבוהה מהדרגה שהוא היה קודם, ולא להתחיל להתייאש מזה. זה שבע יפול צדיק וקם, זה הצדיק, זה התמים, לעומת הגאוותן, שתכנן כבר את כל מלאך הגאולה לקדוש ברוך הוא, והסביר לקדוש ברוך הוא מה צריך להיות. הוא אומר, רגע, סליחה, אלוקים, זה לא מה שתכננתי, זה לא שאני למדתי בכתבי הרב קוק, אני תכננתי שכל הגאולה תהיה מצוינת. אני מחיות ששת ימים, זה, התקדמנו, התקדמנו, מה קרה פתאום? אתה לא אלוקים, אתה ממשיך קדימה, עם כל העוצמה, עם כל המרץ, עם כל ההתלהבות, אתגר, ממשיכים. זה התמים. ערב טוב.